שלום וברכה, נלמד את השיעורים היומיים ברמב״ם ואנחנו עוסקים בהלכות עבודת יום הכיפורים. מצוות עשה אחת, פי שיעשה מעשה יום הכיפורים כולו על הסדר, כמו שכתוב בפרשת אחרי מות, הקורבנות והוידועין ושילוח השעיר ושאר העבודות, וביום מצווה זו בפרקים אלו פרק ראשון. הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות הצום, כלומר הדברים שמצווים לעשות בבית המקדש ביום צום יום הכיפורים, אלו הם מקריבים תמיד בשחר, בבוקר, ותמיד בין הארבעים, מעת שמתחיל היום להעריב, כסדר כל יום ויום, ומקריבים מוסף היום, והם פר בין שנתיים, ואיל זכר בין שנתיים, ושבעה כבשים בני שנה, כולן עולות, כלומר כל הקורבנות הללו הם קורבנות עולה, וסעיר חטאת הנעשה בחוץ, והוא נאכל לערב במוצאי יום הכיפורים, כי הרי אי אפשר לאוכלו ביום הכיפורים עצמו מחמת הצום. ועוד מקריבים קורבנות מיוחדים ליום הכיפורים, יתר על מוסף זה, כלומר מלבד קורבנות המוסף הנזכרים לאל, פר בן בקר לחטאת, והוא נשרף בבית הדשן מחוץ לירושלים, ואיל לעולה, ושניהן משל כהן גדול, כלומר הם נקנים מממונו של הכהן הגדול. ואיל הבא משל ציבור, אמור בפרשת אחרי מות, הוא אותו האיל אמור בחומש הפיקודים, בחומש במדבר, והוא בכלל המוסף שהוזכרו לאיל, והוא אותו איל הנקרא בלשון חכמים אל העם. ועוד מביאים משל ציבור שני סעירי עזים, אחד קורבן חטאת, והוא בשרו נשרף בבית הדשן מחוץ לירושלים, והשני, סעיר המשתלח, כלומר לעזאזל, ומגלגלים אותו בצוק, ומיטתו מחפרת על בני ישראל. נמצאו, אומר הרמב״ם, כל הבהמות הקרבות ביום זה, 15, שני תמידים, ופר, ושני אלים, ושבעה כבשים, כולן עולות, ושני סעירים לחטאת, אחד נעשה בחוץ ונאכל לערב, והשני נעשה בפנים ונשרף, ופר כהן גדול לחטאת והוא נשרף. הלכה ב' עבודת כל 15 בהמות אלו הקרבין ביום זה אינה נעשית אלא בכהן גדול בלבד, אחד כהן המשוח בשמן המשחה או המרובה בבגדים. ואם הייתה שבת, כלומר אם חל יום הכיפורים בשבת, אף מוסף של שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול, הגם שבכל שבתות השנה המוסף קרב גם על ידי כהן פשוט. וכן שאר העבודות של יום זה, כגון הקטרת הקטורת על גבי המזבח הפנימי, שכל יום בבוקר ובערב, והטבת הנרות, כלומר דישון והדלקת הנרות במנורה בבוקר ובערב, הכל, כל העבודות שהוזכרו לעיל צריכות לעשות בכהן גדול, נשוי, שנאמר וחיפר בעדו ובעד ביתו. בדרשו חכמים, ביתו זו אשתו, וכדי שיתקיים הפסוק שיחפר בעד אשתו עליו להיות נשוי. הלכה ג', שבעת ימים קודם ליום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכתו שבמקדש, שהייתה אותה לשכה נקראת לשכת פלדרין, ודבר זה קבלה ממשה רבנו, ומפרישים אותו מאשתו כל שבעת ימים אלו, כי חוששים שמא יבוא על אשתו ותימצא אשתו נידה, ונמצא טמא שבעת ימים, ואינו יכול לעבוד בבית המקדש ביום הכיפורים. ומתקינים, כלומר מזמינים לו כהן גדול אחר, שאם יערה בזה בכהן הגדול פסול, שיתמה על ידי שירי קרי או תומה אחרת, האוסרת כניסה לבית המקדש, יעבוד הכהן האחר תחתיו. בין שערה בו פסול קודם תמיד של שחר, בן שהרע בו פסול אחר שהקריב כבר קורבנות. זה שנכנס תחתיו אינו צריך חינוך, כלומר על ידי לבישת שמונה בגדים, כדין כל כהן גדול חדש, אלא עבודתו, מחנכתו, עצם העבודה שהוא עובד, חונכת אותו להיות כהן גדול. הוא מתחיל מיד מעבודה שפסק בה הראשון. עבר יום הכיפורים, הרי הכהן הגדול הראשון שנטמע חוזר לעבודתו, והשני עובר מכהונתו, ואף על פי כן כל מצוות כהונה גדולה עליו, עדיין הוא חייב בכל החיובים שיש לכהן הגדול, אלא שאינו עובד בעבודות המקדש ככהן גדול, ואם עבד ככהן גדול בשמונה בגדים, עבודתו כשרה, ואיבד הכהן הגדול הראשון, זה הכהן הגדול השני מתמנה תחתיו. הלכה ד' בשבעת ימים אלו, מזין עליו מאפר הפרה, מהפרה האדומה, ביום השלישי להפרשתו, ביום השביעי להפרשתו, שהוא ערב יום הכיפורים. כי חוששים שמא נטמע באמת ולא ידע, ולכן מזים עליו מאפר הפרה, שאם נטמע באמת יטהר על ידי ההזאה. ואם חל יום שבת ביום השלישי או ביום השביעי שלו, דוחין את ההזיה, כי חכמים אסרו לעזות בשבת. הלכה ה', כל שבעת הימים מרגילין אותו בעבודות, זורק את הדם של קורבנות התמיד ומקטיר את הקטורת, ומטיב, כלומר מדשן ומדליק את הנרות, ומקטיר, שורף את איברי קורבן התמיד על המזבח, כדי שיהיה רגיל בעבודה ביום הכיפורים. ומוסרים לו זקנים מזקני בית דין, מהסנהדרין, וקוראים לפניו את סדר עבודת יום הכיפורים, ומלמדים אותו עבודת היום וסידורה, ואומרים לו, אישי כהן גדול, אדוני כהן הגדול, קרא אתה בפיך את סדר עבודת היום. שמא שכחת או שמא לא למדת דבר זה, וערב יום הכיפורים בשחרית בבוקר היו מעמידים אותו בשער המזרח של בית המקדש ומעבירים לפניו פרים ואלים וכבשים כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. הלכה ו' כל שבעת הימים של ההפרשה מביתו לא היו מונעים ממנו מאכל ומשקה, אלא אוכל מה שרוצה וכמה שרוצה, אבל בערב יום הכיפורים עם חשיכה בסעודה שאוכלים לפנות ערב לא היו מניחים אותו לאכול הרבה, שהמאכל מביא את השינה, ולא היו מניחים אותו לישון שמא יראה קרי בשנתו ויטמע ולא יוכל לעבוד בבית המקדש ביום הכיפורים. וכן לא היו מאכילים אותו דברים המרגילים להוצאת שכבת זרע, כגון ביצים וחלב חם וכיוצא בהן, שאר מאכלים שגורמים להוצאת שכבת זרע. הלכה זין, בימי בית שני צץ המינות, החלה לצמוח המינות הכפירה בישראל, ויצאו הצדוקין מרא יובדו, שאינן מאמינים בתורה שבעל פה, אינם מאמינים בדברי חכמים, אלא בתורה שבכתב בלבד, והיו אומרים שכתורת של יום הכיפורין מניחים אותה על האש בהיכל מחוץ לפרוכת, וכשעליה השנה מכניס אותה לפנים לקודש הקודשים, והטעם שהצדוקים נתנו לכך זה שכתוב בתורה כי בענן אראה על הכפורת. אמרו שהוא ענן הכתורת, כלומר הם פרשו שאין לבוא לקודש הקודשים אלא לאחר שהכתורת כבר העלתה ענן השן. אבל מפי השמוע למדו חכמים, כלומר קיבלו איש מפי איש עד משה רבנו, שאין נותן הכתורת על האש אלא בקודש הקודשים לפני אהרון, שנאמר ונתן את הכתורת על האש לפני השם, כלומר בקודש הקודשים ולא בהיכל. ולפי שהיו חוששים בבית שני שמא הכהן גדול זה נוטה לצד מינות, היו משביעים אותו ערב יום הכיפורים ואומרים לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושלוח בית דין, משביעים אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, כלומר בקדוש ברוך הוא שהשרה שכינתו בבית המקדש, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. והוא פורש ובוכה על שחשדו במינות, ואין פורשין ובוכין לפי שחשדו מי שמעשיו סתומים, שמעשיו נעלמים ואינם ידועים, שמה אין בליבו כלום. הלכה אחת, כל ליל יום הכיפורים כהן גדול יושב ודורש, אם היה חכם ואם היה תלמיד, דורשים לפניו, אם היה רגיל לקרוא קורא, ואם לאו קוראים לפניו, כדי שלא יישן, כי אם ישן יש חשש שיראה קרי ויפסה לעבודה. ובמה קוראים לפניו? בכתבי הקודש, בספרי הכתובים שיש בהם סיפורים המושכים את הלב ועל ידי כך לא ירדם. ואם ביקש להתנמנם, פרחי לוויה, כלומר נערים לוויים, מקים לפניו באצבע צרנדה, כלומר מקישים את האגודה לאצבע סמוכה לה בחוזקה, כמו שעושים הרבה אנשים בעת הזמר, ואומרים לו, אישי כהן גדול, עמוד והצטנן מעט על הרצפה, כלומר עמוד והתקרר מעט על הרצפה, והם אמרו לו כך כדי שלא יישן, כי חמימות הרגליים גורמת לשינה, והרצפה מצננת את הרגליים ומנדדת את השינה. ומתעסקים עמו, כלומר מעסיקים אותו על ידי שירה במשך הלילה, עד שמגיע זמן שחיטה של קורבן התמיד בעלות השחר, ולא היו שוחטין את התמיד עד שמקרין בוודאות שעלה השחר בוודאי שמא ישחטו בלילה. כי פעם אחת היה אור גדול מהירח וחשבו שהוא אור השמש, ושחטו את התמיד קודם זמנו ושרפו את הקורבן כיוון שנפסל. וכן היה מעשה דומה לזה בליל יום הכיפורים, שחשבו שעלה השחר ושחטו את התמיד קודם זמנו, ומלבד שהקורבן נפסל היה צריך הכהן הגדול לטבול שוב לפני שחיטת התמיד, כפי שתמיד מקפידים יום הכיפורים שהכהן הגדול יטבול לפני שחיטת התמיד. ומאז הקפידו להבחין שאכן הגיע זמן שחיטת התמיד. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, הפרק הראשון. הרמב״ם היומי, הלכות עבודת יום הכיפורים, פרק שני, הלכה א'. כל מעשה התמידים והמוספים של יום זה, יום הכיפורים, עושה אותן כהן גדול והוא לבוש בבגדי זהב, בשמונה בגדים שבחלק מהם היה זהב, ועבודות המיוחדות ליום זה בבגדי לבן, ארבעה בגדי פשטן לבן, ועבודה מיוחדת ליום זה הוא מעשה הפר של כהן גדול, ושני השעירים שאחד מהם שעיר המשתלח להזזל, והכתרת הקטורת בקודש הקודשים, כל אלו בבגדי לבן אין נעשים. הלכה ב', כל עת שישנה יחליף הכהן הגדול את הבגדים ויפשוט בגדים שהוא לובש וילבש בגדים אחרים, טעון טבילה במקווה מים שנאמר ופשט את בגדי הבד, כלומר את בגדי הלבן, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו, את בגדי הזהב. והכתוב מלמד שכאשר הוא פושט בגדי לבן והוא לובש בגדי זהב הוא צריך טבילה. וחמש טבילות ועשרה קידושין, רחיצת ידיו ורגליו, טובל כהן גדול מקדש בו ביום, ביום הכיפורים. כיצד? מצינו חמש טבילות ועשרה קידושין בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. בתחילה פושט בגדי חול שעליו, וטובל ועולה ומסתפג, כלומר מתנגב מהמים, ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו מקיתון של זהב, ושוחט את קורבן התמיד. הוא מקטיר על גבי המזבח קטורת של שחר של כל יום, ומטיב, כלומר מדשן ומדליק את שתי הנרות, ומקטיר איברי התמיד עם החביתין, עם מנחה שהכהן הגדול מקריב כל יום על גבי המזבח, והנסחים, יין וסולת, הקריבים יחד עם הקורבן, ומקריב את הפר ושבעה כבשים של מוסף היום. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי הזהב, וטובל ועולה ומסתפג, מתנגב מהמים ולובש בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו, ועובד עבודת היום כולו, הוידועים על האבונות, עם ההגרלה שעורך השני השעירים, וזריקת הדמים של הפר ושעיר החטאת, בפנים, בקודש הקודשים ובהיכל, והכתרת הקטורת בקודש הקודשים, ומוסר השעיר למשלח אותו לעזאזל, שבמדבר, ומוציא אמורי הפר והשעיר הנשרפים, ומוסר שערן לשרפה, כלומר הוא נותן את הנשאר מבשר הפר והשעיר לכהנים, כדי לשרוף אותם בבית הדשן שמחוץ לירושלים. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי לבן, וטובל ועולה ומסתפג, ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו, ומקריב שעיר החטאת של מוסף היום, ואלו ואל העם, והם עולות קורבנות עולה, ומקטיר אמורי הפר ושעיר הנשרפים, ומקריב את קורבן תמיד של בין הארבעים. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב, וטובל ועולה ומסתפג, ולובש בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו, ונכנס לקודש הקודשים, ומוציא משם את הכף ואת המחתה. הוא מוציא את הכלי המיועד לחציית גחלים שהקטיר בהם את הקטורת. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי לבן וטובל ועולה ומסתפג, ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו. הוא מקטיר קטורת של בין הארבעים של כל יום, הוא מטיב את הנרות של בין הארבעים, הוא מקדש ידיו ורגליו, ופושט את בגדי הזהב, ולובש את בגדי החול ויוצא לביתו. הלכה ג', כל הטבילות האלו והקידושים כולן במקדש, שנאמר ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, כלומר הטבילה צריכה להיות במקום המקודש בקדושת העזרה, חוץ מטבילה ראשונה שהוא רשאי לטבול אותה בחול, כלומר במקום שנו קדוש בקדושת בית המקדש, כלומר בהר הבית, משום שאינה מן התורה אלא מדי רבנן, כדי להוסיף כוונתו, כי לידי שהוא טובל טבילה זו, אפילו שהוא טהור, הוא יכוון וישים את ליבו, שאם יזכור טומאה ישנה שבידו, יפרוש ממנה בטבילה זו לשמה. וכל כהן גדול שלא טבל בין בגדים לבגדים, או שלא קידש, לא רחץ ידיו ורגליו, בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה, ועבד, עבודתו כשרה. הלכה ד', היה כהן גדול זקן או חולה, והוא לא יכול לטבול בין המקרים, מלבנים, כלומר מחממים, אששיות, חתיכות אבות של ברזל באש מבערב, מערב יום הכיפורים, ולמחר מטילים אותם למים כדי להפיק צינתם, כדי להפשיר את קור המים. שאין שבות במקדש, לא גזו איסורי שבת מדרבנן בבית המקדש, או מערבין מים חמין שהוחמו בערב יום הכיפורים בני המקווה עד שתפוג צינתן. הלכה A, בכל יום כהן גדול מקדש, רוחץ את ידיו ורגליו מן הכיור כשאר הכהנים, והיום מקדש מכיתון של זהב משום כבודו. בכל יום הכהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו, והיום עולים באמצע, באמצע הכבש, ויורדים באמצע, והולכים לפני כהן גדול, והוא הולך מאחריהם, כדי להדרו, כדי לכבד את הכהן הגדול בכך שהם עולים לפניו. בכל יום מי שזכה במחתה, כלומר הכהן שזכה בגורל בעבודה של הבאת גחלי אש במחתה לצורך הקטורת, חוטא, כלומר גורף את הגחלים מהמזבח החיצון במחתה, בכלי שמיועד לחטיית גחלים, במחתה של כסף, ומערה, שופך את גחלי האש, למחתה של זהב, כדי לצבור אותם על גבי מזבח הזהב. והיום, חוטא כהן גדול במחתה של זהב, ובה נכנס להיכל, להקטיר את הקטורת על גבי מזבח הזהב, שלא ליגעו בתוספת עבודה. וכן מחתה של כל יום, מחזקת ארבעת קבין, ושל יום, שלושת קבין. כלומר, המחתה של זהב בה היה משתמש ביום הכיפורים, הייתה מחזיקה רק שיעור של שלושת קבין. ובכל יום הייתה כבדה, והיום קלה. ובכל יום הייתה ידה קצרה, והיום ארוכה, כדי להקל על כהן גדול בנסיעתה, שלא ייגע, שהכהן הגדול לא יתייגע ויתעייף. בכל יום היו על המזבח שלוש מערכות של אש, והיום היו שם ארבע שהיו מוסיפים מערכה כדי להדר, כדי ליפות את המזבח ולאתרו, בכך שהוא מלא מערכות אש. הלכה ו', זה שנאמר בתורה וכיפר בעדו ועד ביתו ובעד כל קהל ישראל. מפי השמועה למדו שהלשון וכיפר זה וידוי דברים. נמצאת הלמד שהוא, הכהן הגדול, מתוודה ביום זה שלושה וידועים. אחד על ידי עצמו, כלומר בשביל עצמו תחילה, וזה נאמר בעדו, והשני על ידי עצמו עם שאר הכהנים, וזה נאמר ובעד ביתו, ושניהם את שני הוידועים על פער חטאת אשר לו, הפער שהיה הכהן הגדול מביא משלו, והוידוי השלישי על ידי כל ישראל, כלומר בשביל כל ישראל, על שעיר המשתלח לעזאזל משום שהוא כפרה על ישראל. הוא מזכיר את השם המפורש בכל וידוי מהן שלושה פעמים. כיצד הוא אומר את הוידוי של עצמו? אנה השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. אנה השם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים, שחטאתי ושאביתי ושפשעתי, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם תתהרו. הרי שלושה פעמים יזכיר את השם. וכן הוא אומר באותו לשון בכל וידוי מהן, הוא משנה את לשון הוידוי מוידוי על עצמו בלשון יחיד לוידוי על אחרים בלשון רבים. וכשהוא נותן על שעיר החטאת את הגורל, אומר להשם חטאת. נמצא שהכהן הגדול מזכיר את השם ביום זה 10 פעמים, ובכולן הוא מזכיר את השם ככתבו כפי שהוא כתוב, י' ק' ו' ק', שהוא השם המפורש, ולא כפי שהוא נקרא בכינוי אדנות, אדני. בראשונה, היה הכהן הגדול מגביע את קולו בשם כשהיה אומר את השם המפורש. כלומר, כולם שומעים כיצד הוא אומר את שם השם. כיוון שרבו אנשים פורצים שהיו משתמשים בשם המפורש, חזרו לאומרו בקול נמוך ומבליאו בנעימות, עד שלא יכירו בו, שלא ישימו לב כיצד הוא אומר את השם, אפילו חבריו הכהנים. הלכה זין, כל הכהנים והעם עומדים בעזרה, כשהם שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתאורה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר כי שם השם אקרא, אב הוא גודל לאלוקנו. בשלושת הוידועים היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים, ואומר להם תתהרו. כלומר, היה מעריך באמירת השם, עד שהכהנים והעם היו גומרים לומר ברוך שם וכו', כדי שישמעו את המילה תתהרו שאחרי השם, בפסוק לפני השם תתהרו. וכל היום קשר לוידוי יום הכיפורים, כלומר לוידוי הכהן הגדול על השעיר המשתלח לעזאזל, ולוידוי הפרים הנשרפים, כלומר וידוי על פר יום הכיפורים, ושאר הפרים הנשרפים ואינם נעשים בלילה. עד כאן השיעור היומי ברמב"ם, בלכות עבודת יום הכיפורים, הפרק השני. לימוד הרמב"ם היומי, אנחנו עוסקים בהלכות עבודת יום הכיפורים, בפרק השלישי, הלכה א', אומר הרמב״ם, שני הגורלות, אמם היה הכהן הגדול עורך את הגורל בין שני הסעירים ביום הכיפורים, אחד כתוב עליו להשם, בשם המפורש, ואחד כתוב עליו להזזל. והם קשרים מכל דבר שנעשו ממנו, בין מן העץ, בין מן האבן ובין מן המתכת, אבל לא יהיה אחד גדול ואחד קטן, או אחד כסף ואחד זהב. אלא שניהן יהיו שווין. ושל עץ היו בתחילה ובבית שני עשו אותם של זהב, ומניחין שני הגורלות בכלי אחד המחזיק שתי ידיים. כלומר, כלי קטן שמלבד הגורלות, יש בו מקום רק לשתי ידיים, כדי שיכניס שתי ידיו ולא יתכוון, כדי שכאשר מכניס את ידיו להוציא את הגורלות, לא יוכל להתכוון ליטול את הגורל שכתוב עליו להשם ביד ימינו. וכלי זה חול הוא, כלומר לא קידשו אותו, ושל עץ היה, וקלפי שמו. הלכה ב', איכן מגריל, כלומר איכן הכהן גדול מגריל, במזרח העזרה, בצפון המזבח, כלומר בצדה המזרחי של העזרה, צפונית למזבח. וכך היה סדר ההגרלה, מניחין שם הקלפי, ומעמידין שני הסעירין באופן שפניהן יהיו לצד מערב, ואחוריהן לצד מזרח, וכהן גדול בא לשם, והסגן מימינו, וראש בית אב משמאלו, ושני הסעירים לפניו, לפני הכהן הגדול, אחד לימינו ואחד לשמאלו. הלכה ג' טרף בקלפי, כלומר ערבב את הגורלות בקלפי, ואלה שני הגורלות בשתי ידיו, האחד בימינו והשני בשמאלו, לשם שני הסעירים. הוא פותח ידיו, אם של שם, אם הגורל שכתוב עליו להשם עלה בימינו, הסגן אומר לו אישי כהן גדול, אדוני כהן גדול אגבה ימיניך, ואם בשמאלו עלה הגורל להשם, ראש בית אב עומד לשמאלו, אומר לו אישי כהן גדול אגבה שמאליך, בכדי שידעו כולם באיזו יד עלה הגורל להשם. ונותן שני הגורלות על שניהן, על שני הסעירים, של ימין על של ימין, ושל שמאל על של שמאל. ואם לא נתן, לא עיכב את העבודה. אבל חיסר מצווה, מפני שההנחה, הנחת הגורלות על הסעירים, היא מצווה שאינה מעכבת את העבודה. והגרלה מעכבת את העבודה. ואם לא הגריל, לא הוקבעו הסעירים מי להשם ומי להזזל. אף על פי שאינה עבודה, כלומר הגרלה עצמה, אינה נחשבת עבודה, לפיכך, כיוון שההנחה אינה מעכבת, הנחה קשרה באיש זר, ועליית הגורלות מן הקלפי פסולה בזר. הלכה ד' וקושר לשון של זהורית, פיסת צמר צבועה באדום, משקל שתי סלעים בראש סעיר המשתלח, ומעמידו כנגד בית שילוחו, כלומר מעמיד את הסעיר כך שפניו יהיו כנגד שער המזרח, משם מוצאים אותו לשלחו לעזאזל, ולנשחת, לסעיר החטאת שעלה עליו הגורל להשם, קושר לשון של זהורית כנגד בית שחיטתו, כלומר על צווארו, ושוחט את פר החטאת, ואת השעיר שעלה עליו הגורל לשם. הלכה ה' הוא מכניס דמן של הפר והשעיר להיכל, ומזה מדם שניהן ביום זה 43 הזיה, כלומר 43 הזאות, ואלו אין. מזה תחילה מדם הפר 8 הזיות בקודש הקודשים, בין בדי אהרון, ומזה באוויר ואדם נופל על הארץ קרוב לכפורת בטפח שנאמר ולפני הכפורת יזה. ומזה שם אחת למעלה כלפי מעלה ושבע למטה כלפי מטה. מפי השמועה למדו קיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבנו, שזה שנאמר בפסוק ולפני הכפורת יזה שבע פעמים, מלמד אותנו שהזאות אלו יהיו יותר על הזיה הראשונה. כלומר, שבע הזאות יהיו מלבד הזיה הראשונה שהיזה כלפי מעלה. וכך היה הכהן הגדול מונה בעת ההזאה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. כלומר, כשהיה מזה למעלה היה מונה אחת, ואחר כך כשמזה למטה מונה אחת ואחת, אחת על הזאה שלמעלה ואחת על שלמטה. וכך היה מונה את ההזאה למעלה עם כל הזאות שלמטה. ולמה מונה ככה? מדוע הוא היה מונה את ההזאה שלמעלה עם כל אחת מהזאות שלמטה? שמא ישכח, שמא יתאה במניין, וימנה הזאה ראשונה שיזה למעלה מכלל השבע, כחלק משבע הזאות שמזה למטה. ואחר כך מזה מדם השעיר בין בדי אהרון 8 הזאות, אחת למעלה ושבע למטה, כמו שיזה מדם הפר, ומונה את הזאות האלו כדרך שמנה בדם הפר. וחוזר ומזה בהיכל על הפרוכת, מדם הפר 8 הזאות, אחת למעלה ושבע למטה. שכך נאמר בדם הפר על הכפורת ולפני הכפורת. הוא מונה בעזה זו כדרך שמנה בפנים בקודש הקודשים. וחוזר ומזה מדם השעיר כך על הפרוכת 8 הזיות, אחת למעלה ושבע למטה, שכך נאמר בדם השעיר, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, הוא מונה כדרך שמנה בפנים. וכל אלו ההזיות שהוא מזה לפרוכת והכפורת אחת למעלה ושבע למטה, אינו מתכוון בהן להזות לא למעלה ולא למטה. כלומר, כשהוא מזה אחת למעלה, אינו מתכוון להזות על חלקם העליון של הפרוכת או הכפורת, ולא למטה, כשהוא מזה שבע למטה, אינו מתכוון להזות על חלקם התחתון של הפרוכת או הכפורת, אלא כמצליף. כלומר, הכהן כשהיה מזה למעלה, כף ידו נתונה באופן שגב היד כלפי מטה, ואדם על גבי צבעו ומרים את ידו בתנופה כלפי מעלה, ואדם נזרק מצבעו כלפי מעלה. וכשהוא מזה למטה, כף ידו נתונה באופן שגב היד כלפי מעלה, ואדם על גבי צבעו ומוריד בתנופה את ידו כלפי מטה, ואדם נזרק מצבעו כלפי מטה. ובין כך ובין כך זורק באופן שאדם ייפול על הארץ, ואינו מכוון שיפול על הפרוכת והכפורת. ואחר כך מערב שני הדמים, דם הפר ודם השעיר, ומזה משניהם ארבע הזיות על ארבע קרנות מזבח הזהב שבהיכל, הזאה אחת על כל קרן, ושבע הזיות נוספות על אמצעו של מזבח זה, על גב המזבח, כלומר בחציו הדרומי. הלכה וב, וכל אלו השלוש וארבעים הזיות תובל אצבעו בדם, תבילה על כל הזיה. לא שיזה שתי הזיות מתבילה אחת, ושירי הדם, הדם הנשאר בכלי לאחר הזאות, שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. הלכה זין, ואחר כך משלח את השעיר החי, שעלה עליו הגורל להזזל, ביד איש המוכן לכך, מערב יום הכיפורים, להוליכו למדבר. והכל כשרים להוליכו, כהנים ולוויים וישראלים. אלא שעשו להם כהנים גדולים קבע, עשו להם מנהג קבוע, למסור אותו לידי כהנים בלבד. ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. וסוכות היו עושים לו מירושלים והתחילת המדבר, ושובט איש אחד או אנשים הרבה בכל סוכה וסוכה מעין, כדי שיהיו מלווין אותו מסוכה לסוכה. על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון ורי מים לפניך. אם קשל כוחו וצרח, הוא היה צריך לאכול, אוכל, ומעולם לא צרח אדם לכך. ואנשי סוכה האחרונה עומדים בסוף התחום, כלומר היו מלווים אותו עד סוף תחום שבת מסוכתן, ורואים את מעשיו מרחוק. כיצד היה עושה? חולק לשון של זהורית שקשורה בקרניו, חציו קושר בסלע וחציו קושר בין שתי קרניו, ודוחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד במורד האר. לא היה מגיע לחצי האר עד שהוא נעשה איברים איברים. כלומר, עוד לפני שהיה שעיר מספיק להגיע בגלגוליו לחצי האר, כבר היה מתפרק לאיברים, ולאחר ששילח את השעיר, חוזר, הוא בא ויושב לו תחת סוכה האחרונה, עד שתחשך, כלומר עד שיחשך היום, ויצאו הכוכבים. ודיד אביות, כלומר מקומות גבוהים, שהצופה עומד עליהם ורואה למרחוק, היו עושים לאורך הדרך מהצוק עד ירושלים, עליהם היו עומדים שומרים ומניפים בסודרין. כשהשעיר בא לצוק, שומר הקרוב אליו מניף בסודרו, וחברו מרחוק מניף לחברו אחר, וכן כולם עד ירושלים. כדי שידעו בירושלים שהגיע שעיר למדבר, שהגיע לצוק, ויאמרו לכהן גדול שהגיע הזמן לקרוא בתורה. ואחר שמשלח הכהן הגדול את השעיר ביד זה שמוליכו לצוק, חוזר אצל הפר והשעיר שיזה קודם לכן את דמן לפנים, וקוראן, קורא את קרסם ומוציא את אמוריהן, את חלקי הקורבן הנשרפים על גבי המזבח, ונותנן בכלי ומקטירן, כלומר נותנן בכלי כדי להקטירם אחר כך על גבי המזבח, ומחתך שאר בשרן לחתיכות גדולות, והיו החתיכות מאורות זו בזו כמין כליאה, ואינו מפרק אותן לגמרי, ומשלחן ביד אחרים להוציאן לבית השריפה, ומנתחין ומחתכין אותן שם באורן, בלי לפשיט מנת אורן, כמו שבארנו בלכות מעשה קורבנות. הלכה חת, כיוון שהגיע שעיר למדבר, יצא כהן גדול לעזרת אנשים לקרות בתורה, ובזמן קריאתו שורפין הפר והשעיר בבית הדשן. לפיכך, כיוון שהקריאה בתורה ושריפת הפר והשעיר היו באותו זמן והיו רחוקים זה מזה, הרואה כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפין. ושריפתן כשרה בזר, כמו שביארנו בלכות מעשי הקורבנות. הלכה ת' קריאה זו אינה נחשבת עבודה. לפיכך אם רצה לקרות בבגדי חול לבנים משלו שהוא קנה מכספו, קורא. ואם רצה לקרות בבגדי לבן, בבגדי הכהונה הלבנים, שהוא עובד בהם את עבודת היום, קורא. והגם שהקריאה אינה נחשבת עבודה, מכל מקום יכול לקרוא כשהוא לבוש בבגדי כהונה. מפני שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן, אפילו שלא בשעת עבודה, כמו שבארנו בלכות כלי המקדש. הלכה י' כיצד הוא קורא, כיצד סדר הקריאה בתורה של הכהן הגדול? יושב בעזרת אנשים וכל עם עומדים לפניו, וחזן בית הכנסת, השמה של בית הכנסת, שהיה בהר הבית סמוך לעזרה, נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת על הממונה על הנהגת בית הכנסת. וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול. וכהן גדול עומד ומקבל את הספר תורה, וקורא עומד, קורא בעמידה, פרשת אחרי מות, שבה מתואר פרשת סדר עבודת יום הכיפורים, ואח בעשור, שבפרשת המועדות עד סוף העניין, וגולל את התורה ומניחה בחיקו תחת זרועו. ואומר לשומעים, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב, כלומר, בספר שקראתי לפניכם, ממנו כתוב יותר ממה שקראתי. ופרשת הוא בעשור, שבחומש הפקודים, חומש במדבר, עד סוף העניין קורא אותו על פה, ואינו קורא מתוך הספר. ולמה קורא על פה, ואינו גולל את הספר וקורא מתוכו? לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור, מפני כבוד הציבור שלא להטריחה להמתין עד שיסיימו לגלול. ולמה לא יקרא פרשת ובעשור בספר אחר, כלומר מתוך ספר אחר, המוכן מראש לכך ללא גלילה? לפי שאין אחד קורא עניין אחד בשני ספרים משום פגם ראשון, כי אסור לאדם אחד לקרוא עניין אחד מתוך שני ספרי תורה, כדי שלא להוציא לעז על הספר תורה הראשון שהוא פגום. הלכה י' א', בעת שקורא מברך לפניה ולאחריה כדרך שהם מברכים כשקוראים בתורה בבית הכנסת, ומוסיף לאחריה שבע ברכות ואלו אין. הראשונה היא ברכת רצה השם אלוקנו, השנייה עמודים אנחנו לך, השלישית סלח לנו אבינו, וחותם בה בשלישית ברוך אתה השם, מוחה לאבונות עמו ישראל ברחמים, הרי שלוש ברכות כתקנן כפי שאנחנו אומרים אותם כל יום בתפילה. הוא מברך על המקדש ברכה בפני עצמה, יהיה עניינה שיעמוד המקדש ושכינה בתוכו, וחותם בה ברוך אתה השם השוכן בציון. הוא מברך על ישראל ברכה בפני עצמה, עניינה התוכן שלה שיושיע השם את ישראל ולא יעשו מהן מלך, וחותם בה ברוך אתה השם הבוחר בישראל. הוא מברך הכהנים ברכה בפני עצמה, עניינה שירצה המקום מעשיהם ועבודתן, ויברכם וחותם בה ברוך אתה השם מקדש הכהנים. ואחר כך אומר תפילה ותחינה ורינה ובקשה כפי מה שהוא רגיל, וחותם הושע השם את עמך ישראל, שעמך ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה השם שומע תפילה. עד כאן השיעור מי ברמב״ם מספר עבודה, מלכות עבודת יום הכיפורים, וכשם שעבודתם של הכהנים בעבודתו של הכהן הגדול הייתה רצויה לפני השם יתברך, כן הקדוש ברוך הוא קבל את תפילותינו עד התפילה העיקרית, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי שליט"א מלובביץ' מלך המשיח, שיבוא ישמחנו ויגלנו בירושלים עיר הקודש ובהר הקודש בית המקדש השישי תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.